הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום רביעי, 18 בינואר, בוקר טוב, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. איך אתה?
בסדר.
האמת, התבאסתי הבוקר שוב מניק קייב. אדם שמבחינתי באמת הוא גיבור ילדות, מישהו שמאוד נסעתי אליו עיניים, מאוד אהבתי את המוזיקה שלו, התחברתי אליו באמת בצורה עמוקה עמוקה ביותר. אתה יודע, זה כאילו אולי האומן שהכי השפיע עליי בתור נער, ועם השנים קצת פחות. אתה יודע, כי אנשים הם אנשים, נו, ככל שמישהו גיבור בדמיון שלך, ואז לאט לאט הוא נהיה אדם, במיוחד בעידן הזה שאנחנו חיים, שכבר אין גיבורים נסתרים, אלא הכל כזה בחוץ. זה לא שהוא עשה איזה משהו גרוע, הוא סתם התבאס על הצ'אט GPT.
לא, אבל זה נכון. אני גם לא חושב, אני קצת מסכים ההתבאסות שלו על הצ'אט, תכף תדבר על זה, אבל כן, נו, גיבורים דוהים. גיבורים דוהים, אנשים לאורך זמן הם מחזבה ואין מה לעשות.
כן, הוא מאוד, איזה מישהו הזין לתוך הצ'אט GPT, זה המנוע האינטליגנציה המלאכותית הזה שיודע ללמוד מטקסטים ולענות על שאלות בצורה אנושית ממש.
כל השיח הזה גם שגדל בחודשים האחרונים עוד יותר על נפלאות האינטליגנציה המלאכותית, כל התוכנות האלה שמציירות כל מיני ציורים שאתה רואה כל הזמן בפייסבוק, אני ממש ממש שונא את זה. זה נראה לי נורא משונה, כל ההתלהבות מזה, זה נראה לי ממש פיגור. זה נראה לי בטעם רע, 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 רע.
שמע, זה שאני מראה דיברו על בינה מלאכותית כמשהו שבאמת יפרוץ ויחליף אותנו, ושפתאום זה קורה. הרי מה שמדהים בצ'אט GPT הזה, שהוא באמת נותן לעתים רבות תשובות שהן אנושיות פשוט, והן הן לא, אתה יודע, משהו שהוזן מראש, אלא באמת הוא יודע לנתח את השאלה ולהפיק תשובה.
אני אשמחה רוטמן של הקדמה הספציפית הזו. אני לא אוהב את זה, באמת אני לא אוהב את זה.
אובר שמרן.
ממש, זה ממש מגיל אותי, וגם עלוב בעיניי, וההתלהבות מזה, היא נראית לי שיבוש דעת.
אבל זה יפה לראות את זה, זה יפה לראות את המחשבה. כי נגיד, אתה יודע, סתם, להשוות את זה לסירי. אתמול שאלתי את סירי, סירי, מתי ירד גשם? ואז היא אמרה לי, היום לא ירד גשם. אתה מבין? אבל זה הניואנסים הקטנים האלה. לא שאלתי אותה אם היום ירד גשם, שאלתי אותה מתי ירד גשם. ונתנה לי תשובה סתומה. נו,
גם סירי, היא לא מבוססת על אפליקציית מזג האוויר של אפל?
בהחלט.
נו,
אז התשובה שהיא תיקח משם
היא עוד אחת שיודעת.
כן.
מתי ירד גשם? מה שהיא אומרת, תגיד הפוך. וואה, לא ירד היום, כנראה ירד היום.
ממש ככה. אז יש, לא איזה מעריץ של ניק קייב, לא משנה, הוא הכניס לצ'אט GPT הטקסטים של ניק קייב, וביקש מהתוכנה להפיק שיר שכתוב בסגנון המוזיקה של ניק קייב. קיבל את השיר מצ'אט ג'י-פי-טי, ואז שלח אותו לניק קייב, וניק קייב לא אהב את זה, והוא כועס על זה אפילו קצת.
כועס, הוא מאוד כועס.
כן, הוא גם ענה על זה בניוזלטר החודשי שלו. שזה במונחים אינטרנטיים, כאילו באמת סבא שלך יוצא החוצה וצועק, אל תדרכו על הדשא. לילדים שמשחקים בפארק הציבורי.
לא יודע מה להגיד לך.
הניוזלטר.
לא יודע מה להגיד לך, זה הכל נשמע לי בסדר גמור.
הוא גם...
אני הייתי אביעד, לילה טוב לכם, שיהיה לכם בהצלחה עם עצמכם, כולכם.
זה הזכיר לי, אגב, שגם בהופעה שלו, הוא לא מרשה שיצלמו אותו בטלפון הסלולרי.
למה?
כי תתרכזו כאילו בדבר.
זאת אומרת, המצלמה רגילה.
מי בא, אתה יודע, עם מצלמה רגילה? יש צלמים, צלמים אותו. גם כן, אני זוכר ממש בהופעה שהייתה פה בארץ, מרכז אותם בהתחלה, כמו שעושים בהופעות, ואז מסלק אותם החוצה.
ולא מסכים שיצלמו בטלפון.
לא מסכים שיצלמו בטלפון, ומישהו...
זה באמת קצת פלוצי. זה באמת קצת דפוק.
כי זה, אתה לא לחיות את זה דרך המסך, אתה יודע, תקשיבו לטקסטים, תקשיבו.
שזה אגב, לא כזה מופרך, אבל המחשבה שאתה יכול כאילו לרפא את זה באמצעות דימנעות, באמצעות המדת פנים, שזה לא קיים. נו, בחייך, ניק.
אז מה ההבדל עם הצ'אט ג'י-פי-טי? בעצם, הרי זה עניין של, אתה יודע, לנסות...
שזה, אני לא ראיתי את השיר שנכתב, אבל זה מלגלג לאומנות שלו.
הנה השיר שנכתב.
נו.
אני החוטה, אני הקדוש.
נו,
אני
באמת.
אני החושך, אני האור, אני הצייד, אני הטרף, אני השטן, אני המושיע.
בסדר.
שהוא...
בסדר גמור.
הוא אומר... אני לא מתלהב מהטכנולוגיה הזאת, אני מבין שזה בחיתוליו, אבל אולי זו האימה המתהווה של בינה מלאכותית. לא נוכל להחזיר את המצב לאחור, אבל זה גרוע, אפוקליפסה בדרך.
זאת אומרת, הוא התחיל בסדר, אבל הוא התחמם נורא תוך כדי תשובה, תוך כדי שהוא משיב.
זה לא נראה טוב.
לא נראה טוב.
כתיבת שיר טוב היא לא חיקוי או שכפול, להפך.
אתה מבין אבל, זה נכון, זה נכון. הוא גם נראה לי אחד שסובל בשביל השיר.
סובל ועבר חיים קשים וכל מיני גלגולים.
לא חוץ מהשיר עם קיילי מינוג, שזה לשם לא היה סבל גדול.
עוד שיר יפה.
שיר יפה, בסדר, אבל הוא גם קצת בינה.
כן.
נכון?
הוא כאילו מחולל לי קייב, כן, נו מה?
רואים לי ורד הפרה, מה בסדר גמור.
לא, וקצת איזה רצח, קצת אני בסוף מתגלה שהוא רצח אותה, אתה יודע, יש את הדברים...
בלדה, אדוארד, בסדר גמור. סתם, אבל שירים, זהו, בן אדם שסובל בשביל שירים, אני לא, אגב, מעולם לא אהבתי את ניק קייב, לא סלדתי ממנו, לא סנדתי אותו, יש לו איזה שניים, שלושה שירים שנחמדים בעיניי, אבל אף לא יודע לי איזה אהבה גדולה אליו. בכל זאת, אני מבין מה שהוא אומר, מבין מזדהה עם מה שהוא אומר. די, נו, זה מגוחך, גם הטיפשות שבהתלהבות מזה, נו, הכנסתי זה ויצא לי זה.
אבל למה זה טיפשות להתלהב מזה?
כי זה טיפשות,
זה נורא מגניב, מה, זה כיף.
משום שתוצרים אנושיים כבר לא זוכים לכזאת רמה של התפעלות. אז מה, ממה אתה מתפעל עכשיו? מזה שמחשב יודע לעשות משהו? נו, זה כמו, אז תעמוד ליד הרמה. זוף, תגיד, אני לא מאמין לפלא הזה, לפני רגע הוא היה אדום, עכשיו הוא ירוק.
לא, אבל זה התחשוב, לא יודע מה, שכל פעם יוצאת, נגיד, כבר זה פחות, כי היום זה נורא רווח, אבל יצא כל פעם אפליקציה הזאת, שעשתה לך אולדיפיי, פטיפיי, בולדיפיי, כל מיני דברים כאלה.
זה היה אוהב.
זה היה מצחיק.
או איזה חתול.
חתול.
חתול על הראש.
נכון, אז היום, אתה יודע, שזה כבר כאילו תת של פיצ'ר בטיק טוק. זה כאילו כבר לא מתלהבים את זה, אבל זה מגניב.
אני באולדיפיי לא יצאתי, עשו האולדיפיי, נשאר. כמו שהיית ילד, אומר לך, אתה עשית הפרצוף, התקע לך הפרצוף, נתקע האולדיפיי. אני לא יכול לסבול את זה. כלום כבר יותר.
הוא אומר, כן, ממשיך. זה אקט של רצח עצמי. שהורס את כל מה שהאדם שאף ליצור בעבר.
זה היה הכל בניוזלטר, אני מבין.
בניוזלטר. בניוזלטר. ההברקות, אוצרות הנשימה, הן שמזניקות את האומן מעבר לגבולות של משהו. אבל זה נכון, תשמע, אי אפשר לעולם מחשב לא יוכל להחליף את הרגש הזה, את הברק הזה, את הדבר הזה שיש ביצירה אנושית. אני חושב שהוא קצת מרגיש מאוים באמת במובן הזה, אבל אבל וואלה,
אני חושב שהוא יותר מרגיש נלעג ממאוים, שהוא יותר מרגיש שכאילו אומרים אני קייב, זה כאילו יש איזה מתכון, כאילו יש איזה נוסחה, הנה עלינו על הנוסחה שלך, חשפנו את הנוסחה שלך, והוא כנראה כותב מתוך מורכבות בחוויה שלו, לא מתוך נוסחתיות. אז זה מעליב, זה באמת מעליב.
אז ניקי ונעלב מצ'אט GPT, ואמיר אוחנה מתרגש מצ'אט GPT.
כן, ראיתי.
ממש נרגש מצ'אט GPT, לא בקטע של התלהבות מהטכנולוגיה, אלא מהתוצר עצמו.
התרגשות. כן. כן, יש... זה אותה תוכנה, זה הצ'אט GPT.
כן, כן, כן.
כן, שהיא עשתה ברכה.
הזינו לתוכה ברכה ששלחו לכנסת הראשונה, ברכה ששלח אדם שהיה ממקמי צהל, נדמה לי לכנסת הראשונה, כי יש תכף יום הולדת לכנסת.
כן, כן, מלך דבורקי.
והזינו לתוך הצ'אט GPT את הברכה הישנה הזאת, ואז...
הפיקה ברכה לכנסת הנוכחית.
כן.
ואומר אמיר אוחנה, הברכה פרי האינטליגנציה המלאכותית מדגימה את החיבור בין העתיק לחדש במדינת ישראל. תניח לי.
זה מדהים איך שרק התיישב על כיסא יושב ראש הכנסת וכבר הוא מתחיל לדבר במליצה שכזאת, נכון? החיבור בין העתיק לחדש,
כי הוא אינטליגנציה מלאכותית, כי הוא אינטליגנציה מלאכותית. הוא איזה אחד מהליכוד שדחפו לתוך תוכנה ואמרו תעשי אותו יושב ראש הכנסת, וזה מה שהתוכנה פלטה.
אבל
בגדול,
אבל
בסדר,
אבל הוזנו המרכיבים הנכונים, נכון? קרוץ קצת לליברלים, תן איזה טיקט טוב שאתה הולך איתו.
קרוץ לליברלים, זה יותר נראה כמו פזילה, אז אמרו טוב, נעשה את זה כבר גיי, אולי זה איכשהו יפתור לנו שם את האיזון, והנה יצא מה שיצא. חיבור בין העתיק לחדש, מה אתה אומר?
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
The second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
ג'ו ביידן זה הטלאי הכי גרוע שאי פעם היה. תלך באמת אחרונת המתפרות שנשארו, אתה יודע, ברחוב אלנבי, ולא תמצא טלאים כאלה ישנים וגרועים.
הכל
דחפו, אתה פה נביא את זה משהו דמוקרטי רגע שיכול, הכל אותו שם, וכל זה, הוא נרדם, הוא זה, באמת. אז עכשיו הוא היה יום מרטין לותר קינג, שזה גם הכי לא מקום לטעות בו, נו, עם הלובן שלך, מה באת עכשיו?
הלובן והאליטיזם והמבוססות וכל הדברים האלה. אמריקה הראשונה.
ממש, אז הוא באירוע לרגל יום מרטין לותר קינג, הוא שר יום הולדת שמח לקלטו של לותר קינג. הוא אמר, לאשתי יש חוק כלשהו, כשלמישהו יש יום הולדת צריך לשיר לו, והוא התחיל לשיר את השיר Happy Birthday עבורה אנדריה ווטרס קינג, רעייתו של בנו של המנהיג המנוח, אני מקצה מעריב. אך כשהגיע לשורה שבה אמורים לציין את השם שלה, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday dear Valen, Happy Birthday to you
dear
Valen,
וקוראים לה
אנדריה, לא קוראים לה היילן, שמיילן,
לא דומה.
ורה, נגיד קוראים לה ורה, והוא שר ויילן.
יכול להיות שהוא כזה לא באמת נורא. ברח לו, ואז הוא מלמל כזה, Happy birthday dear ויילן.
יופי, יצאת מזה טוב, כבר היה עדיף שאומר Happy birthday dear מרטין.
דיר.
שזה כבר כאילו שר, לא משנה, למרטין הוא תרגיל. ויילן? מי זאת ויילן? גם בטח יש איזה ויילן, נכון? בטח הוא פגש איזה ויילן. באותו בוקר הוא עמד, לא יודע מה, באיזה מקום, והיה נותנת שירות, היה לה כזה, איזה ויילן, ונתקע לו בראש השם ויילן. הרי יש לו התעקויות, הוא נראה לי אדם עם התעקויות, נכון?
ברור, הוא באמת, יכול להיות שזה סתם, זה גם נשמע שם של דמות בכלל, מאיזה סדרה כזה.
ויילן, נכון.
אתה יודע, משחקי הכס כזה.
ממש, ערב קודם הוא ראה איזה סדרה כזאת תקופתית, והיה שם איזה ויילן.
נשאר לו הוויילן, ויום למחרת כולם ויילן. אגב, גם אשתו ויילן.
נכון, ואללה, בוקר טוב ויילן.
פוטין הוא ויילן, כולם.
נכון, ויילן לא ינצח את ויילן במלחמה, כי גם השני הוא ויילן, הם כולם. הם כולם ויילן, הכלב הנשיאותי אומר, מה ויילן? כולם ויילן. היא נתקע לו. גם היום הוא יום ויילן לותר קינג. המנהיג השחור, הדגול.
תראה, זה היה יכול להיות גרוע יותר כאמור, מאשר הוויילן, זה באמת הוא יכול להגיד, Happy birthday dear black woman.
לגמרי. נכון.
אבל... הציל את עצמו עם הוויילן הזה.
איזה פדחן, אבל באמת הוא בן אדם.
בוא נבקש ממאזינים שהתקשרו עם סיפורי...
סיפורי? מה? מבוכות פדיחות כזה?
קשות ו...
אבל אלף פעם כזה יותר... מהשנה האחרונה.
שתרי.
של הזמן האחרון. תרי.
שעדיין אתם חושבים על זה, וזה הכרה מכסה את מוכרם.
ממש. שתתקשרו אלינו שאתם עם התחושה הזו, שאתם מספרים את זה, ועדיין יש את ה... זה באמת קרה. לפעמים אתם קמים בבוקר והמחשבה הראשונה היא, נכון, זה קרה.
1-907-2-99-99, 900 שקלים לאופטיקן המחכים לכם. 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399. אז הבוקר אנחנו מבקשים שתשתפו אותנו בדברים מביכים שעשיתם, שקרו, לא שקרו לכם, יותר שאתם יודעים שאמרתם משהו לא בסדר, עשיתם משהו לא בסדר, כאלה שאתם רק...
לא רק טעויות בשמות אבל, אלא מבוכות גדולות שקרו לכם, זה גם לא חייב להיות כאילו באיזה אירוע פומבי. לא ביקשנו שתגידו איך הייתם ביידן, הייתם באירוע פומבי, אמרתם את השם לא נכון. לא. פדיחות מהזמן האחרון מכל מיני סוגים, מה שאתם רוצים.
איומות.
איומות.
שמקבצות את הבטן,
בוואטסאפ של הילדי, בזה, משהו, זה מול הבוסית, משהו.
1-900-7-2-99-99 שקלים לאופטיקנה, אפשר גם וואטסאפ, 054-999-43-99.
אוי, לא, היום הפסדתי בלוטו, נכנסו לי באוטו, והכל בגללך. איף, די, נו, אתה גבר, הבנו, איפה קראת שצריך להיות חסר תקנה? וואלה, יופי, איך בסוף הוצאת לי את הנשמה? אז אין בעד מה, כי אפילו אחותי כבר שקרן פתולוגי, גם 40 פסיכולוגים לא יצליחו לעזור. אל תספר לי שהיית מבולבל, תבזבז עליי את הדמעות, חבל, לא תדע אם היא אני עשיתי שאל, איבדת את הזכות הזאת מזמן. תתקן איתה עברית, תזייף במכונית, איזה בן אדם מדליק את המעבר במעלית, לא תגנוב לי את הקרית, לא תחשוב שלא ראיתי כשהלכתי לשלם, התחלת עם המלצרית, לא תקרא לי בחיינית, חלשה ושקרנית, לא תגיד שבשירים שלי אין שום דבר קליט, לא תערוס לי את החיים, את האיפור על הפנים, איך תספר לאחותך שאפילו אחותי כבר
בוקר טוב דורון.
בוקר אור.
מה העניינים דורון?
בסדר גמור.
דורון קבל...
בתוכנית.
שמחים שהתקשרת דורון. קבל 300 שקלים לאופטיקנה. הקולקציה החדשה של משקפי קטליה עכשיו באופטיקנה. שני זוגות משקפי ראייה רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. ספר לנו דורון על הדבר המביך הזה שאתה עשית ממש לאחרונה.
אז ככה, אני לא אציין שמות כדי לא להסגיר את עצמי יותר מדי, אבל הילד לומד שיעורים פרטיים אנגלית במושב, אצל אחת המורות, אנחנו גרים במושב, כולם מכירים את כולם במושב, כולם למדו שם, גם האחות הגדולה, גם האחות הקטנה תלמד, החברים, כולם. קיצור, אשתי מודיעה, שלח בבקשה עם הילד כסף למורה, צריך לשלם 180 שקל. לוקח 180 שקל מהמגירה שהיה לי, לוקח, וואי, יש גם שקית במגירה, שם אותם בתוך השקית, שם לו בתוך התיק, אל תשכח לתת למורה. כל טוב ויפה.
כן.
לקראת ערב אני מקבל הודעה, וואטסאפ מהמורה. וכמה דקות אחרי זה גם מאשתי, שהיא שולחת לי תמונה ואומרת, פתחתי את השקית והתגלגל לחוצה, חוץ מהכסף ג'וינט. והיא אומרת, האמת, זה אף פעם לא היה לי. אז אני כמובן מיד הגבתי, טוב, תראי, אנחנו לא מעשנים, אני לא יודע איך זה הגיע, מה קרה?
לא שלי, ישר.
זבריקי את זה לפח. היא אמרה לי, הייתי זורקת וזה, אבל אני בעלי שוטר, אז אני לא מתעסקת עם הדברים האלה, אם אפשר נא לבוא לקחת.
רגע, בוא שנייה נוריד את ההיסטריה, היה לך ג'וינט בסקית, כן? לא, לא יודע מה.
לא, אבל זה סקית ששלח עם הילד.
מה?
זה סקית ששלח עם הילד לבית ספר.
הילד לא שם לב אפילו, לא, זה לא לבית ספר, זה לא
על הבית. לא על הבית, מורה פרטית.
הפחד האמיתי לא היה מהשוטר, אלא מהשיחה שהגיע אחרי זה מאשתי, זה היה הפחד האמיתי.
תגיד.
כן. גם אותה מורה לאנגלית גם איתי ראיתה איתנו בחוג פילאטיס, מביך כזה, לא יודע, אמנם זה רק ג'וינט, אבל זה מביך
מאוד. מביך, בוודאי שמביך. נו, מה זה?
כמובן שחודש אחרי זה ששלחתי את השלום, שאלתי אותה אם אפשר לפצות אותה במשהו אחר, עם קריצה כזאת, זה לא, היא לא צחקה.
זה איכשהו יותר גרוע מהסקית שיש פה ג'וינט בטעות. אפשר לפצות אותך במשהו אחר? קריצה.
למה? זה מה?
תעזור. בואו כולנו נעמיד פנים שזה לא קרה.
זהו.
יפה. נייס.
כן, כן, כן. אז הלכת לקחת חזרה את הג'וינט?
כן.
בסדר.
זה רגע משפיל.
חזרת
אבא שלי, ואני לא יודע מאיפה זה הגיע.
לא יודע מאיפה זה הגיע. ברור,
ברור. לא נגיד חזרת הביתה, אמרת, וואי, איזה יום גרוע, אולי אני אשן משהו.
כן.
דורון, תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
ביי, להתראות.
ביי, ביי.
רותי, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים, רותי?
וואי.
עד כדי כך.
אני מדמיין שם איזה... עצם... בולטת.
אצל רותי?
בלסת.
למה כל...
שלחצה על האנד.
כל האנשים שלוחצים על אשטק או על אנד, יש להם עצמות בולטות?
אשטק זה...
אנשים זה הלכי... הלכי באמת החלקה ביותר. איכשהו קוטעת שיחות, משתיקה אשתקות.
היי רותי, מה קרה? מה קרה?
לפחות מהרמקול הזה, עזוב התרגשות על...
טוב, טוב, טוב. ניסית להביא ספיקר, עשית אנד, אוקיי, יופי. קבלי גם עד 300 שקלים לקניות באופטיקנה. הקולקציה החדשה של משקפי קטליה, עכשיו באופטיקנה, שני זוגות משקפי ראייה, רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנות. לתקנון, ספרי לנו רותי, בבקשה.
אז ככה, יש לי איזה קבוצת, הבנות שלי בחוג, יש איזה קבוצת קרפול כלפי נשיאים, לא קבוצה מוצלחת, זה השכנה, ועוד מישהו שהצטרף, זאת אומרת, אני הצטרפתי לתכנה ועוד מישהו שאני לא מכירה. וזה ביום ראשון, וכל פעם, ולא עושים את זה מסודר, כל פעם מישהו כותב, אני אקח הלוך, אני אקח חזור, בלי צורה. והבן אדם השלישי, הוא אף פעם מתנדל, תמיד מחכה לרגע האחרון שאף אחד לא כותב, ואז הוא תשוב, טוב, אני אקח. ובדרך כלל, אני והתכנה.
כן.
צור, יום ראשון הזה כבר תפסתי עצבים, כי אני לא רציתי לקחת, לא הלוך ולא חזור, לא משנה. שידעתי שבחזור אני אוספת אותם הלאה. אני אגיע לכם בכל מקרה ולא אחזיר, אז כתבתי בשעה לפני, אשמח בהלוך הקפצה, לא אוכל להחזיר. כמובן, השכנה הנחמדה מהצפתי לא יכולה, וענתה לעניין, והוא כבר רגיל מתעלם. אמרתי לבנות, תלכו ברגל, אפשר ללכת, זה הליך גם, תלכו ברגל. כמה דקות אחרי שהחוג מתקשר, מתחיל, הם כבר הלכו, השכן מתקשר, בוטי, ראיתי שכתב שאת רוצה הקפצה, יאללה, אני אקפיץ. אמרתי לו, עכשיו אתה מתקשר? אמרתי לו, כבר הלכו כבר, תודה, ביי. בשבע אני מגיעה לחוג לעשות אותם, עומדת בחוץ השכנה, ועומד לידה בן אדם. ואז אני אומרת לה, תקשיבי, זה לא צורה. אני לא מתקשר שלו. מתקשר אליי הבחור, כבר אחרי שיצאו לחוג, כבר אחרי שהחוג מתחיל, מציע טרם, תגידי, זה צורה, סיפור הזה? ואז הבחור אומר, זה אני. אני לא חושב לכם, ירד לי אדם מהפחור. אמרתי, התחלתי לחשוב, לגמגם,
מה יש לגמגם? מה יש לגמגם? מה יש לגמגם? תגיד לו, זה אתה? זה לא צורה. גם לא אמרת אפש אחר. הייתי יכול להגיד דברים הרבה יותר גרועים.
פרזית, מתחמם.
זה נצלן, לא יכול לסבול אנשים כאלה.
אמרתי, המושה
הזה
מתקשר
אליי.
המושה. המושה זה...
היה ידוע של השם.
ידוע של השם, הוא כבר... כן, בסדר.
הוא כבר מקטין וזוהם.
כן. בדיוק, המושה הזה...
הוא המורה הפרטי של הבן שלי לחשבון, שלעולם לא נרגשתי איתו.
אה.
וזה אני יודעת, אבל אני לא ראיתי אותו מעולם.
זאת אומרת, משה הוא גם אבא בקארפול, בקבוצת וואטסאפ של הבנות לחוג, והוא גם המורה הפרטי של הבן שלך ל...
לחשבון, כן, בקיץ, מתמטיקה. הוא בן אדם נחמד, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב.
פחות בקטע של ההסעות, כן, זה יותר אלה שהם...
רגע, מאז כבר עבר שבוע, זאת אומרת, זה עמד למבחן שוב?
זה חדש, לא, ואני פתוחה.
כי מעניין מה הוא יעשה בשבוע הבא, כי איכשהו המסר נקלט.
המסר נקלט, והוא התנדב ראשון.
התנדב ראשון, ראשון?
100%.
אם הוא בן אדם עם הומור, הוא גם יעקוץ אותך תוך כדי. הוא יגיד, לפני שאת כועסת, אני אקח.
כן. או משה הזה ייקח.
משה הזה ייקח, נכון.
צודקת כי את צודקת.
כי את צודקת.
צודקת כי את צודקת, והוא ידע היטב שהוא כאילו תמיד נוח לו. הוא גם בטח אלה שקופצים ישר להביא שישיית מים באקסלים של הכיתה, נכון? או מפיות.
שישיית מים, אלה שמקדימים עם השישיית מים. כן.
איזה כבוד להודות על שידור, אתם לא מבינים, אני באמת, כאילו, כולם אומרים לכם שמאהבים אתכם.
את באמת אוהבת אותנו?
אני באמת אותך, אביעד, עוד בימי רייטינג.
וואה.
את היית כאילו, את דיוון של הכתפת, אתה והילד שני, בימי רביעי,
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
רותי, תודה.
תודה, רותי.
ביי.
ביי, להתראות.
למי נחלק את הפרס? הוא עם הג'וינט ששלח עם הילד, ורותי שהתאמתה עם משה.
כן, כן.
על ההסעות, אז עוד 300 שקלים, גם לדורון וגם לרותי. בוקר טוב, רותם ליברזון.
בוקר טוב.
מה העניינים? מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור.
יופי.
יחסית.
יחסית, נכון, נכון.
נכון? כבר אי אפשר להגיד בסדר גמור.
כי לא בסדר גמור.
לגמרי. אבל יש לי את הפתרון.
ברור, כי אוכל טוב זה בדיוק הפתרון.
המרק הזה ספציפית שאני רוצה לדבר עליו היום, ונקרא מרק שולה.
שולה?
כן, כמו שהרבה מהקוראים שלי כזו, אנחנו רוצים מרק שולה, לא, זה שולה, זה השם.
למה, מה זאת המילה הזאת בפרסית?
שולה, אתה יודע מה, אני לא יודעת, כי זה לא יודעת אפילו, אני לא יודעת אפילו אם יש לזה איזושהי משמעות, וזה מרק עתיק ממש ממש ממש, והפרסים מאוד אוהבים אותו, אני תכף אסביר גם למה, ואין לו בכלל תיעוד. זה לא משהו כמו, נגיד, המאכלים הפרסים הרגילים, שאתה יכול לפתוח את האינטרנט, לכתוב ואתה, כלום, אפס.
מה, אם אנחנו עושים חיפוש ש... מרק שולה, לא יעלה שום דבר?
יעלה המרק שלי עכשיו. ממש.
אז לא, כאילו זה את המצאת את זה, או ש...
יש עוד איזה תיעוד קטן, אבל זה ממש לא משהו ש... שהוא מדובר. זה לא מתכון שהוא מדובר.
ומה מייחד אותו?
אני אגיד. מה שמייחד אותו, זה קודם כל כמובן שהייעוד שלו הוא בחורף. זה מרק סמיך של מש, זה מנזיד כזה, של מש עם אורז והמון המון ירוקי, ויש בפנים קציצות קטנות כאלה של בשר, אבל הוא מיועד להחלמה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש לא טוב, זה המרק שסבתא או אמא היו מכינות. אבל הוא גם מיועד מאוד למצב רוח לא טוב.
זאת אומרת, זה מרק שגם פותר מצבי רוח לא טובים?
נכון.
מעולה.
נכון. זאת אומרת, לפרסים יש קטע מאוד עמוק עם מצב הרוח. יש להם מאכלים שמיוחדים לזה, וזה אחד מהם.
אבל זה בקטע כאילו חינני כזה, או שבאמת יש אמונה שהשילוב הספציפי הזה של המרכיבים הוא כמו תרופה למצב הרוח?
כן, יש אמונה כזאת. ושנגיד אבא שלי היה רואה שיש איזה דכדוך מסוים אנרגטי בבית, שהיינו קטנים וככה אפילו בגילי ה-10, אז הוא היה נכנס למטבח והיה חוזר עם אחד מכמה מאכלים, וזה אחד מהם.
מה את אומרת?
הוא היה מגיש את זה לשולחן ככה, והיינו מתעודדים פתאום, כי לא יודעת, זה פסיכולוגית או... אבל זה עד היום מקושר לי... שאם אני לא מי יודע מה, אז אני הולכת לאכול שולה.
וזה מסובך? זה מסובך להכנה?
לא, ממש לא, ממש 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 לא.
ואת עושה את זה עם מש ועם אורז, אמרת, נכון? צריך להשרות את השווית מש?
עם לפתות.
לפתות?
עם מש, אני לא מרשרה אותה, אורז, אני טיפה שוטף, אני שוטפת את הכל, זה הכל, ומכניסה את הכל, אם יש לי ציר של מרק אוף, מה טוב, אבל גם עם מים זה הולך, מכניסה את הכל לבישול, ואז שהמש רך, וזה נהיה כמו נזיד, אני מוסיפה טונות של ירוקים, כרגיל, מהמסמך הפרסי, וקציצות קטנות, קטנות קטנות, ממש.
של מה?
קציצות כאלה. אני עושה את זה מטלה, אני עושה את זה מבקר, עם אוף אפילו מי ש...
אני רואה פה את התמונה, באמת הגודל של הקציצות שצפות להן במרק, זה נראה כאלה נשנושונים כאלה.
נכון.
זה קציצוניות כאלה.
נכון, נכון. וכנראה משהו בלפת החמה, שזה, אני לא יודעת כמה אתם יודעים שזה פשוט מעדן, לפת במרק.
זה באמת נהדר.
משהו במש ובאורז שמסמיך ביחד ומקבל את הירוקים, זה מקבל טעם של בריאות ושל רוגע נפשי.
צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, את עניין הרוגע הנפשי, זה מאוד פתה מה שאת אומרת.
נכון, נכון, יש לנו כמה כאלה, אבל באמת אחד הגדולים שבהם.
ותגידי, מבחינת תבלינים וזה, בלימון פרסי וכאלה, או שהם...
אז אוקיי, אפשר לשים כמובן לימון פרסי, אפשר גם לשחות לימון, קורקום זה חובה במטבח הפרסי, אז קורקום ועדיף, יש שם את הקורקום בטרי, שהוא גם כן מוסיף בריאות, וזהו, מלח ופלפל. זה מרק שהוא באמת לא עם יותר מדי דברים, אבל הוא אדיר בטעם שלו, אדיר. יש לו טעם ספציפי מאוד מיוחד.
ותגידי, שאלה כללית עכשיו.
כן.
נגיד, ועשיתי מרק אוף, ונשאר, והקפאתי, כדי שיהיה ציר, כמה זמן זה מחזיק?
נו, חודשים.
כן?
בחיי. עכשיו תקשיב, תעשה סיר כבר גדול. אני קבוע, עושה סיר ענק, אם אני כבר עושה. אז אני קונה אוף שלם, ואת הירקות והכל, משאירה על הגז שעות שאני בבית, ואז אני פשוט מסננת, כמובן שאני אוכלת את מה שבא לי, עם האוף וירקות והכל, אחרי כך מסננת ומקפיאה הכל. אז אתה לא מבין, כל המקרר שלי...
כי אני, יש לי איזה מין צנצנת כזו, אני חושב מלפני נגיד חודש וחצי, חודשיים אולי, וכאילו באתי להשתמש בה לפני כמים, ואז אמרתי לעצמי, כן, אבל זה אוף, אולי זה לא טוב, אולי זה זה, ואמרתי, אני חייב לשאול.
לא, זה מעולה, זה מעולה, זה הציר וזה מעולה, ציר יכול
להישמר,
וואו.
יאללה, בסדר.
מעניין מה בעיקויות הכימיות של הבישול, של ההכנה של הציר, גורם לזה להישמר, באמת, כי אוף זה...
שומן והקפאה.
אני יכולה לספר לך על עוד מאכל אחד כזה, ושתבין שבו אנחנו יכולים לדעת שאין שום עיקויות. זה עוד מנה של מצב רוח, ממש קלאסית, שכל פרסי מכיר, לוקחים אורז ומבשלים אותו לדרגה מאוד נוזלית, ממש כזה כמו מין ריזוטו יותר נוזלי אפילו, ואז עם הגב של הכף, עושים שקעים בתוך הצלחת השטוחה שעושים כמו ריזוטו, האורז הוא לבן, ויוצקים לתוך השקעים האלה חומץ רגיל, 5%. זהו.
נשמע לא טוב. סליחה על ה...
זה טעים.
חומץ זה דבר... כאילו, ככה בסתם עם האורז?
כן, וזה גם למצב רוח רע. שיש פתאום בבית איזה משהו, פתאום חוזרים עם המנה הזאת.
עם אורז, עם גומחות בתוכו.
אורז נוזלי, עם גומחות שבתוכה אתה ממלא בחומץ.
אורז נוזלי, מלוח, אבל טעים, עם שקעים בתוך ה... באיזה 3-4 שקעים בתוך הצלחת השטוחה, עם קצת חומץ בכל... יוצקים חומץ בכל שקע, ואוכלים את זה ככה, לוקחים טיפה מהחומץ עם האורז.
זאת אומרת שכל ילד פרסי מכיר את זה כמתכון לעידוד.
כבר היום, אני לא יודעת, אני כבר לא יודעת, אני למשל, לילדות שלי כבר לא עשיתי את האמנה הזאת.
לא עשית אותה כבר.
פחדתי, אבל אני מתה על זה. וזה היה ממש משנה את כל האנרגיה בבית.
אז תכף המרק שולה. עולה.
מרק שולה, ביד.
אלינו לפייסבוק. תודה רבה, רותם ליברזון.
תודה, רותם.
בבקשה, בבקשה.
ביי. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh, 'cause I'm about to make a
the scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, 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 I can guarantee your job will drop, drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop, 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 pop. I could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. You get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do.
בוקר טוב, מה העניינים? בסדר. אנחנו חיים בתקופה כל כך כל כך מאתגרת ודרמטית ברמת השינויים המבניים, הקרבות בין הגופים, הרשויות השונות. זה, אתה יודע, כמו שקורה משהו ודרמטי, לא יודע מה, איזה אירוע, ואז אתה אומר, הרי עוד כמה שנים זה יהפוך להיות סרט, נכון? התקופה הזאת, אין לי ספק שהיא תיכנס לספרי האזרחות בעוד כמה שנים. אם יותר, כן? אם יותר עוד לדרוש לימודי אזרחות בסופו של דבר.
זה ממש נורא.
כי הקרב הזה בין הגופים, הרשות המחוקקת והרשות השופטת, ואתה יודע, כל צד, צד אחד מתקיף וצד אחד מותקף, כן? אין פה גם באמת איזה שוויון, אבל האסקלציה הזאת. אז עכשיו בגץ אמור לפרסם הרי את ההכרעה שלו בעניין דרי, בעניין מבחן הסבירות של דרי, הרי חוקית זה חוקי למנות אותו. זאת שני, לא סביר, כן?
בית משפט שהוא לא יכהן יותר כשר.
יפה, אבל אז מה? מה יקרה אז? זאת השאלה. רוב הסיכויים שבית משפט שיוכרע שהוא לא עומד במבחן, שהמינוי שלו לא עומד במבחן הסבירות. יפה, אבל אז מה? להערכתי נתניהו יפטר אותו, למרות שאתמול כבר היו קולות שאמרו, אתה יודע, לא בטוח, אי אפשר לדעת מה יהיה. ואם ממשלה לא תנהג לפי פסיקת בגץ, אז לפי פסיקת בית משפט, זה כבר לא מהפכה משפטית, זאת מהפכה נקודה.
אבל אני חושב שאנחנו בדרך לשם, אני חושב שאנחנו בדרך לשם, אני חושב שיש גם התארגנות של תעמולה לקראת זה תעמולה מאוד מאוד מסיבית, הייתי משתמש בשם תואר אחר, אבל להשוות זה הדבר הכי גרוע כרגע. תעמולה איומה ונוראה, ראיתי שגלית דיסטל על לשונה ארוכה מינתה עצמה לשרת התעמולה של נתניהו, והיא תסביר עכשיו לאזרחים את הצורך במהפכה משפטית. הנה אתה רואה כן, שכל מיני ח"כים משס כבר פשוט אומרים, פשוט אומרים את הדבר כמו שהוא, אם בגץ יפסול אדרי, זה הסוף של בגץ. עכשיו, זה כל כך משוגע להגיד את זה, זה כל כך כל כך משוגע לייתר את בגץ ברמה הזו. אני כבר לא מדבר על החק אתמול שאמר השופטים יפסלו אדרי, הם יראו לעצמם בראש, שזה באמת
סתם, זה ביטוי.
ביטוי, כן, למרות שהגליצ'ים האלה הם לא מקרים אף פעם, נכון? כמו שבחמילה זו תוכל מילה אחרת.
כי זה ביטוי שמעיד על סופו של בגץ, זאת אומרת, של ה... כן, סופו הקרב של בגץ. לא שצריך לראות לשופטים בראש.
אני לא חושב, אני לא חושב שזו הייתה כוונתו המודעת, אבל אני חושב שבחירת המילים הספונטנית, כמו כל בחירת מילים ספונטנית, יש לה משמעות, זה, גם לא אמר זה הסוף של בגץ, אם יפסלו יותר, אמר הם יראו לעצמם בראש, יכולה להגיד יראו לעצמם ברגל, נכון? זה אולי משהו יותר התכוון.
לא, אבל העניין פה הטרמינלי, הסופי.
אבל איך שהוא יצא לו יריעה בראש, נכון? העניין הוא כבר סופי, העניין הוא כבר טרמינלי. וזה כמובן ניסוח מאוד אלים, אבל גם אם אתה פותר את זה בתור גליץ', מה זה הפרונטליות הזו של השחיתות והעבריינות והסיעוב והגועל נפש? זה באמת ממש ממש נורא. אתה מבין, כבר בגץ כבר עכשיו כבר הצטרף בחסות התעמולה הנתניהווית לשמאל בוגדים, לאיזה מין רצף. זאת אומרת, בגץ הוא לא הגוף שמגן על שכבות מוחלשות מפני אינטרסים פוליטיים, אלא הוא האופן שבו האליטה שולטת בשכבות החלשות, לפי התעמולה הנתניהוית, שכמובן קשורה ביותו נאשם, שזה גם דבר שאי אפשר להתנתק ממנו. אז בסדר, אגיד חוקי, לא חוקי, זה, אבל כל ההשמצות האלה, בוודאי שהן קשורות ביותו נאשם. וכל זה כבר קורה. זאת אומרת, זה לא איזה מין הזיה של שמאלן היסטרי, זה הכל כבר קורה. זה דבר מדהים.
אני משוכנע ש... בוא נגיד ככה, רוב הסיכויים שבגץ יפסול את הסבירות של המינוי של דרי, אני משוכנע שנתניהו יפטר את דרי או יגרום לדרי להתפטר בעקבות זה, כי אם לא באמת אפשר לסגור את המדינה וללכת הביתה במובן של המשמעות של שלטון חוק וכל המשמעות שלו לחיים תקינים פה. אין לי ספק שזה יקרה, אין לי ספק או שדרי, אתה יודע, דרי הרי זרק את זה לנתניהו, דרי אמר אני לא מתכוון להתפטר, זה בעיה של נתניהו. וימצאו איזשהו, אתה יודע, מסלול עוקף שכולם יישארו מרוצים, זאת אומרת, גם קוימה הפסיקה.
איך, מה יכול להיות למשל מסלול עוקף? הם רוצים לבטל את עילת הסבירות, אבל הם לא יכולים לעשות זה כוח מהר.
נכון, אבל ימצא מסלול עוקף של מינוי של דרי למשהו שלא מתנגד, למשל ראש ממשלה חליפי. שזה תפקיד הרי שהומצא עבור הקואליציה של בני גנץ ונתניהו לפני זה שנתיים.
הוא רוצה לחיים כשר.
כן, אבל ימצאו את הדבר הזה, כי יש הבנה ש...
למה איזה דרי הוא ראש ממשלה החלופי? תגיד לי, חליפי, סליחה.
כן, אתה יודע, לא קיבלת אותו...
נתניהו נבצר עם סיבה כזאת או אחרת, אז מה, זה הוא ראש ממשלה החליפי? מה זה? זה משוגע לגמרי.
זה משוגע, אבל תשמע, זה...
משוגע לגמרי, זה משוגע לגמרי מה שקורה כאן, וזה משוגע לגמרי המהירות שבה יכול נתניהו להביא צידוקים שמספקים עבור חלק גדול מהציבור, שהם באמת באמת נשמעים טובים ומספקים, למרות שהם עוסקים בכל מיני פרנויות וקונספירציות ופחדים וחרדות, ובאמת נשתים בקשית כדברי אלוהים חיים. לך תתווכח עם אמונתו הדתית של אדם, ועכשיו אני מתכוון לנתניהו, לא לאלוהים הרגיל. זה פשוט מטורף בעיניי, מטורף, זה כאילו אובדן השתנות לרוחב.
יש גם הרכב הוא של 11 שופטים. אני חושב שגם יש משמעות גדולה מאוד כאשר תהיה הפסיקה הזאת למספרים,
ליחסים.
זאת אומרת, אם זה יהיה 11-0, זה דבר אחד.
שגם שופטים שמזוהים
יש שופטים ימניים, יש שופטים שמונו על ידי נגיד הילד שקד וכל מיני כאלה. אם זה יהיה, אתה יודע, 6-5, זה דבר שונה. יש משמעות לזה. ואגב, גם אומרים, אתה יודע, מהצד של שס, עם כל הכבוד ל-11 השופטים האלה, איך יכול להיות שרק אחד מתוכם הוא ספרדי, הוא מזרחי?
זה לא מניפולציה.
מניפולציה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה לא אמור להיות קשור להכרעה ולפרשנות של החוק, אבל זה כן משקף איזשהו מצב מעוות של סדרי הכוח והחברה הישראלית כולה.
זה להטות את העיוות, זה להזיז את העיוות.
כן, אבל אתה מסכים שזה מצב מעוות. העיוות
הוא בכך שהוא עבריין שמתפקד בסקסר. אתם רוצים לדבר אחר כך על ההרכב הדתי של הוועדה? בסדר גמור, נדבר עליו. אבל האופן שבו הם אומרים עכשיו לא יכול להיות שרק אחד ממוספרדי, זה בעיניי משהו שאסור לצטט, זה בעיניי, כי זה ההטייה, זה החול בעיניים.
אני לא חושב שזה החול בעיניים.
זה תסתכל לכאן בעוד שהאמת נמצאת כאן. זה בדיוק הדבר הזה.
אני חושב שזה חלק מהבעיה, וזה חלק מהדברים שגם מובילים לחוסר האמון שיש בסופו של דבר להרבה מאוד אנשים במנגנון, במערכת השיפוטית.
אבל אסור להפוך את הענייניות לעוד איזה משהו, לעוד איזה טיעון, לעוד איזה משהו שאתה יכול להחזיק בו ולא להחזיק בו.
כן, אבל אתה מסכים איתי...
שזה עניין של נקודת מבט.
אתה מסכים איתי שיש... אבל בסדר, אפשר לדבר אחורה גם על העבריינות שלו. תומכי דרי אומרים מראש, אם המערכת לא הייתה אשכנזית ולבנה, האנשים אחרים שעושים את הדברים שהוא עושה לא נשפטים ולא חוטפים כמוהו מראש, בגלל, לא בגלל שהוא ספרדי, אלא בגלל שהוא ספרדי חזק, בגלל שהוא הנהיג את ההתקוממות של הדיכוי המזרחי, אז המערכת התלבשה עליו. אלה לא טיעונים שהייתי ככה שולל, אתה יודע, פוסל על הסף. אלה דברים שיש להקשיב להם, כי הם כן, לכל אדם מגיע הרי עם סט ההטיות שלו. וברגע שגוף מסוים הוא מאוד 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 צבוע בצבע מסוים, ברור שהוא מביט על הצבע אחר בצורה אחרת. עכשיו, האם גנב, לא גנב, לקח, לא לקח? אני משוכנע שכן. משוכנע שכן.
כל הדברים שאתה אומר הם בעלי חשיבות חד משמעית, אבל אסור לתת להם ברגע הזה בזמן להסיט אותנו מן האמת. לא, הדברים האלה לא יכולים להיות תחליף למבט על העבירות שלו ועל התפקידים שניתנים כרגע בידיו. אי אפשר שהכל הוא הכל. יש איזושהי אמת, יש איזושהי מידה בסיסית של ביטחון במערכת שדרוש שיהיה לאדם. אי אפשר כל הזמן להגיד, כן, זה ככה, אבל אולי בעצם הוא שטוח כדור הארץ. אי אפשר.
לא, אבל להשוות את מה שאני אומר לטיעון של קונספירציה ברמת כדור הארץ, זה כאילו לא להקשיב לטיעון. אתה יודע, אתה אדם שמבין בעוולות ודיכוי, נכון? זה לדברים שאתה יכול להבין אותם. עכשיו, ברגע שהמערכת היא כזאת, והיא אכן כזאת, אי אפשר להתעלם מזה. אני לא אומר שהוא זכאי, או שהוא בהכרח אדם שראוי להיות שר, כי הוא לא זכאי ולא ראוי להיות שר. אבל השיח חייב לכלול גם את הדבר הזה של איך הגענו למצב שהמערכת היא כזאת.
שום בעיה, אבל ברגע הזה בזמן לא יכול להיות שזה יהיה אופן, שזה יהיה פתח היציאה שלו. לא יכול להיות שזה אופן
לא
שבו הוא נפלט
שלו, אבל
ונמלט.
זה כן, בעוולות
זה
האלה...
זה הטייה של הדיון.
התסכול שעוולות מהסוג הזה יוצרות, מביאות אותנו למצב של אנשים שרוצים לרסק ולתקן ולבנות מחדש את המערכת המשפטית.
יש הבדל בין לרסק לבין לתקן. יש הבדל בין להמית ולראות כדור בראש לבין לבנות מחדש.
האם יש איזשהו שינוי עמוק?
לא יכול להיות שאנחנו נמצאים בקצוות האלה.
האם יש איזשהו שינוי עמוק חברתי שקרה אי פעם בלי מלחמה?
לא.
כואבת?
לא.
לא.
לא. נכון, ואנחנו עכשיו נמצאים במלחמה הכואבת, וזו שאלה איך אנחנו נשרוד אותה.
נכון,
אבל
עכשיו...
המחשבה, אבל בתוך המלחמה הכואבת הזו, יש כל מיני פרשנויות שאפשר לתת למי הצד הסובל מדיכוי. ונכון, יש החטא הקדמון שקשור בדיכוי המזרחי ספרדי, באמת אני האחרון שהתכחש אליו, אבל ברגע הזה בזמן יש דברים כל כך חשובים שעומדים על הפרק, אפילו האופציה לחולל שינויים, אפילו האופציה להשאיר איזשהו גוף שיחזיק ב ב ב ב ב אתה יודע, באמת, בהווה, ב ב ב אתה יודע, במוזניים. אם אתה מרסק אותו, אז באמת אין כלום, אין סיכוי לשום שינוי. זה רק הוא יגיד ככה, והוא יגיד ככה, והוא יגיד ככה, והכל יהיה לחלוטין יחסי.
והעניין הוא שאל מול המערכת הזאת מתאחדים הרבה כוחות שהמוטיבציות שלהם היא שונה. יש את אלה שמונעים באמת מתוך העוול והדיכוי, ויש את אלה, למשל, כמו שמחה רוטמן, שרק הלילה הגיש הצעה, הוא יושב ראש ועדת החוקה, לרפורמה שהיא אפילו מחמירה מזו שהגיש יריב לוין, ובכל מיני קטנות וניואנסים אפילו מחריף את הדברים. ואלה לא אותן מוטיבציות של אנשי שעס, זה דברים שונים לחלוטין. פה יש השתוללות בועחה פשיסטית של תאבות כוח, ובאמת איזשהו רצון להפר את את האיזון הכל כך עדין, והפרה של איזון
מרגיש מאוד מסוכן.
הפרה של איזון היא מביאה לקריסה הרבה פעמים.
אני חושב אבל שגם בקרב שעס יש חלקים מאוד מאוד ציניים שקשורים בשימור הכוח ושימור השליטה, ואם אתה ציניקן ברמה כזאת שאתה משתמש בדיכוי של הדיכוי שורשים כנים ואמיתיים, אתה משתמש בו מסיבות ציניות, אתה משתמש בו כדי לשמר את הכוח, נו, אז ירית לעצמך לא בראש, אבל בהחלט ברגל.
ואריה דרי הוא גדול הצינים. אריה דרי, עם כל החשיבות של המאבקים שעשה, הוא מגדולי המשתמשים במערכת.
מגדולי המשתמשים.
עשה מה שעשה והשתמש במה שהשתמש, וזה תמיד ביחד, ואתה יודע, תמיד זה הדוגמה הקלאסית הזאת של הבצל שחתך בשידורי התעמולה, בצילומים של שידורי התעמולה של שס, כדי שיהיו לו דמעות. הרי זה גם, זאת המטאפורה הטובה, הטובה מכולן להתנהלות שלו.
ולכן השימוש שלו בטיעון הדיכוי הוא זריעת חול. הוא זריעת חול.
הוא לא רק.
כרגע בנקודה הזו בזמן, זה משהו, שימוש אינסטרומנטלי וכאב אמיתי. אז מה? אז כל אחד שמתנגד לזה, לצורך העניין כמוני, מכחיש את הכאב, מכחיש את הדיכוי? חד משמעית לא. אבל צריך רגע אחד להתבונן במצב ולהגיד, רגע, מה המרכיבים המציאותיים ומה השכות הדעת? ואם אנחנו לא יכולים לעשות את זה, מה זה? כאב ודיכוי יש, לאן שאתה מסתכל?
בקיצור, בקרוב הוא יהיה ראש הממשלה החליפי שלנו.
בקרוב הוא יהיה ראש הממשלה החליפי שלנו, של כל העם, בשירות כל העם ישראל.
כן, ייתן איזה נאום מפייס ומאחד אחרי שיושבע לתפקידו. אבל זה באמת זמן מאתגר.
מתי אמור להיות ה...
אז זהו, אני לא מבין מה גם כל העניין הזה עם בגץ, וזה שלא נותנים איזשהו תאריך, כאילו, תאריך הזה והזה, כאילו, יהיה את הפרסום. מה זה? זה כמו לחכות לשליח מאלי אקספרס, או אתה צריך כאילו להיות מופתע.
לא, ואומרים שגם הפסק דין כבר כתוב, אז יאללה, נו.
כן, שחררו, תעשו את זה. אני צריך לשבת בבית, חכות לטלפון. הלו, מה קורה, אחי?
כן.
מי זה? השליח. הבאתי פסיקה.
כזה טלפון. קרה, העולם כולו נרגש.
ממה?
מהצטרפותה של מריל סטריפ, לקאסט של הסדרה האהובה, רק רוצחים בבניין.
הלכה הסדרה.
ורק אדם אחד.
הלכה הסדרה.
הורג לכולם את השמחה.
הלכה הסדרה.
בסדר כמו.
הייתה סדרה כל כך חיננית וכיפית, ולא מתיימרת.
לא מתיימרת, והנה
צרפו
את התגלמות היומרה.
מריל סטריפ. The only murders in the building. באמת מי צריך את זה? כאילו באמת.
איזה שטויות אבל, איזה שטויות. זה מעבר לעניין ההישג, אתה יודע, נכון, אפשר להתווכח עם שיעור הקומה, עם הפופולריות, עם השבחים מכיר לכיר, זכנית, מאותרת ביותר אולי בהיסטוריה. נו, מעבר לזה, איזה מגניב.
מה מגניב?
לא, אתה
לא מגניב, באמת. מסכנים, לא רק אני לא מרוצה, גם השחקנים לא מרוצים. אני בטוח.
למה הם לא מרוצים? איזה שטויות.
כי עד שסוף סוף, אתה יודע, אחרי הרבה שנים, פתאום הלך להם סטיב מרטין ומרטין שורט. ופתאום, אתה יודע, נהיו כזה כוכבים מגניבים, כאילו עם ממש סדרה קול. ועכשיו זאת באה עם כל האובר משחקיזציה שלה. זה כמו שדיברנו קודם, יושב ראש הכנסת החדש, אמיר אוחנה, תבוא עם כל המליצות שלה, ותהרוס את הסדרה אלו, החן של הסדרה הזאת.
הבעיה היא בינות מלאכותיות, הבעיה עם אנשים שהם עצמם.
כן.
כאילו בינה מלאכותית אמרה, איך עושה יושב ראש כנסת, איך עושה מריל סטריפ?
גם ברגע שמריל סטריפ בסדרה, זה כבר about מריל סטריפ. אתה יודע, ברור כאילו,
אבל תקשיב,
ברור שאני מגזים כאילו את
ה... אבל תסתכל על הדבר.
ואני יודע להגיד שהיא שחקנית טובה, ברור, וזה, אבל היא מעצבנת, ואני לא אוהב אותה, והיא הרבה יותר מדי מוערכת ממה שהיא באמת. וזה יהיה, אתה יודע, היא תנסה לשחק אותה חיננית, ועם כאילו סוג של מודעות עצמית, וזה לא יהיה טוב. כבר אני אומר.
זה יהיה טוב, היא תהיה מצוינת, הם העלו אתמול תמונה, העלתה סלינה גומז ועלה סטיב מרטין, תמונה שלהם, של שלושת הקסט הקבוע, עם פול רד, שהוא בחור ממש חמוד ומוכשר, וכמובן דהה לחלוטין, זאת אומרת, עניין הצטרפותו לסדרה לחלוטין נעלה מעין, כי מריל סטריפ גם היא בקדמת התמונה.
והוא מצטרף לעונה השלישית, כן?
אגב, בצמות.
בצמות, כן, מה את כבר איפסטרית? נו, אתה מבין מה, למה זה גרוע? אתה מבין? עכשיו, סלינה גומז, באמת, שהיא גם כזאת אהובה וזה. רק אתמול דיברנו על זה שהיא כאילו עושים לה בדי שיימינג.
נכון.
וכל העונה השנייה הצטלמה עם מעילים גדולים.
נכון.
כדי כאילו זה, אז עכשיו תבוא לזאתי, שנראית נפלא בגיל 80. נו. די. אני חושב ש... זה לא מאוחר, כאילו בשביל להתחרט, להגיד לה בעצם ביטלנו את העונה או מה.
בעצם לא, בעצם לא. מה, צריכה עבודה?
או לשנות את הסריט, אולי מרד איזה נרצחת בפרק השני.
הנה רע, כי תיכי רעון אחר, תיכי זמר במסכה, למה את הולכת לשם? את התולד? ידעתי.
תכף אתם ממשיכים לספר לנו על הדברים המביכים מאוד שעשיתם לאחרונה, פדיחות כאלה, בין אישיות, לכלכתם על מישהו, אמרתם משהו ונתפסתם, דברים שעשיתם שגרמו לכם למבוכה כזאת באמת שזהה קרה, כיסתה, מכסה אתכם רק במחשבה על מה שהיה.
אבל מהתקופה האחרונה.
כן, שזה טריז, טריז.
מהתקופה שעכשיו, אנחנו רוצים שתוך כדי שנדברים איתנו, שנשמע בכולכם את ה...
סיפר המאזין דורון בשעה הקודמת איך שלח את הילד שלו עם כסף למורה הפרטית והיה...
וראה שקית, אמר לי נשים את הכסף בשקית, נשים לו את השקית בתיק.
היה ג'וינט?
היה ג'וינט בשקית.
ובעלה שוטר.
תבואו לקחת את זה, בעלי שוטר, גם היא אגב בינה מלאכותית. בעלי שוטר.
סיפרה...
נו, אז מה? וזה בעיניו הדבר המדהיג ביותר שיכול לקרות בעולם.
מאזינה רותי סיפרה איך יש להם קבוצת וואטסאפ כזאת של הסעות, ויש שם איזה אבא שתמיד מתחמק וכבר כאילו מציע אחרי שכולם הציעו להסיע, והיא פתחה עליו ליד מישהי, ומסתבר שהוא עמד לידה.
כן, כן, היא לא ידע שזה הוא.
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. חלת, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
בסדר, אני מכורה לתוכנית שלכם.
כבר כמה שנים.
תודה תחלת. רוצה 300 שקלים לאופטיקנה?
בשמחה, בטח.
יאללה, אז קיבלת. הקולקציה החדשה של משקפי קטליה עכשיו באופטיקנה. שני זוגות משקפי ראייה רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. אתם משתפים אותנו הבוקר בפדיחות קשות שקרו לכם, רגעים מביכים מאוד מאוד שחוויתם ממש לאחרונה. זה עוד טרי. כן, תחלת.
כן, אז לפני
שבועיים
קרתה לי פדיחה. יש לי חברה מהתיכון, מכרה, שהיא הייתה בחתונה שלי, אז אני בדרך כלל נוהגת לכבד את מי שהגיע, למרות שזה היה מזמן, ועברו מים בנהר, והיא שלחה לי יום לפני החתונה של ההודעה, שאני מוזמנת, בוואטסאפ. שלחה לי את ההזמנה, אמרתי, יום לפני, כאילו, יש לי דברים, אני לא יכולה להגיע, כתבתי לה, מתנצלת, ההתראה ממש קצרה, אז אני לא אוכל להגיע. הודעה כזאת לקונית קצרה. ואז אני נכנסת להזמנה, ואני קוראת, אני רואה שהיא יתומה, ואני לא ידעתי את זה. כנראה עם השנים היא התייתמה. שלחתי הודעה לחברה הטובה שלי שהיא מכירה, ואמרתי לה, יואו, תקשיבי, אני נכנסתי עכשיו להזמנה, אני רואה שהיא יתומה, כואב לי הלב עליה, אני לא יכולה, אני חייבת לעשות מאמץ להגיע לחתונה מסכנה. יואו, בטח אנשים לא יגיעו, אני חייבת לבוא, אין דבר כזה, אני חייבת להיות שם, אולי אני אשים לה 300 שקל. טוב, אני אנסה איכשהו להסתדר על עצמי לבוא, ושלחתי את זה. אחרי בערך שעה, שהיא כבר הספיקה כנראה לשמוע את זה בלופים.
אה, זה היה הודעה קולית.
זה לקלה. הודעה קולית, בוודאי, שלחתי את זה לקלה עצמה.
וואי, וואי, וואי. אבל לא נאמר שמשהו גרוע, זאת אומרת רק קצת רחמים כאילו על המצב שלה, לא?
כן, אבל עשיתי לה סוג של כזה, הרגשתי שכאילו זאת הזהות שלה, היא יתומה ואני צריכה להגיע.
היא יתומה ואת מגיעה מתוך רחמים ולא כי את רוצה, וכמה אני אשים לה, זה תחושה, תחושה לא נעימה.
משפט המפתח, בטח אנשים לא יגיעו, שזה מה, כי לא באים לחתונות של יתומים?
בדיוק, למה לא יגיעו?
אם יש לך חברים או חברות, משפחה מגיעים?
כן, אז אני אגיד לכם, אז בעיקרון, לא יודעת, מניסיון שלי, אתה מזהה את האנשים שאתה יודע שיהיה להם בחתונה המון אנשים, ואתה מזהה את האנשים שיהיה להם פחות, וידעתי את זה מראש, אבל החלטתי שאני לא מגיעה, ואחרי שהקלטתי את ההודעה הזו, והיא קיבלה את זה, אז אמרתי, אני עושה את כל המאמצים להגיע, ובאמת הגעתי יום אחרי, וראיתי שהיא חזרה בתשובה, והגעתי לחתונה חרדית, עם הפרדה, פעם ראשונה בחיי, והייתי שם, אני הרגשתי שם יתומה, והרגשתי שם עבודה, ולא יכולתי להסתכל לה בעיניים, הרגשתי פשוט בושה על ה...
אבל מישהי מכן הצליחה להגיד משהו על זה? להגיד, יו, איזה פדיחה הייתה הודעה, אני מצטערת על הטעות הזו שעשיתי אתמול, אבל אני באמת שמחה להיות כאן. משהו.
הדבר היחיד זה שכתבתי לה סליחה על ההודעה בוואטסאפ, אני אגיע. סליחה על ההודעה, אני אגיע, ובאמת הגעתי, אבל לא הצלחתי להסתכל לה בעיניים. היא גם לא הסתכלה עליי, ומאז אנחנו גם לא מדברות, עברו שבועיים, כן, אבל בכל
זאת... יש מקום עדיין, זה בסך הכל שבועיים, יש מקום עדיין לכתוב... עברו שבועיים מאז הפדיחה הגדולה שעשיתי, מספיק זמן בשביל להגיד לך שוב שאני מצטערת, שהייתה חתונה מקסימה, ואני מקווה שיהיו לך חיים ממש ממש מאושרים. זהו, shit happens.
צודק. נכנסתי מדי פעם לוואטסאפ שלה, ויש סטטוסים שאנשים מעלים, אז כל הזמן זה לשון הרע לא מדבר אליי.
היא הסטטוס שלה.
כן, הסטטוסים שהקלה מעלה מאז שאני שלחתי לה.
את לא לשון הרע ולא צריך זה.
אבל לא אמרת משהו רע.
לא אמרת משהו
זה. זה היה אולי סתם אוקוורד, אבל זה לא העלבת אותה. לא אמרת, אני שונאת אותה ולא נעים לי, כי היא יתומה, אז אני אלך לחתונה. זה היה...
הרגשתי שזה סוג של להכתיב זהות לבן אדם על פי...
זה נכון, והרגש שלך נבע מהזהות שאת שייכת לה, אוקיי?
נו, בסדר, אבל אז מה?
זה לא במדרג הנוראות...
בדיוק, זה לא נסטי, זה לא שעשית משהו כאילו באמת מרושע. תגידי.
אבל עדיין, כשראיתי שהיא קוראת את זה, כל הגוף שלי רעד, ולא יכולתי...
ברור,
לא, הפדיחה ברור. אבל תקשיבי... אפשר תקן, כן. מה שהתקלקל אפשר תקן.
טוב, תחלת, תודה.
תודה רבה.
ביי, להתראות. לי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, אני מאוד מאוד אוהבת אתכם.
תודה לי.
כמו שכולם אומרים, יש לי ניירת באוטו שבה אני רושמת עד מתי שמעתי כדי לדעת מתי לשמוע באפליקציה.
וואו. זה חמוד מאוד מאוד.
זה פשוט אני מפספס, ואני יודעת נכנס ללכת לעשות דברים אחרים.
וואו.
אז אני עושה לי ממש רישום.
תודה לי, ספרי, אנחנו ממש קצת בלחץ של זמן.
אוקיי, אז זה ממש לא נעים, כי באמת אני באמת בן אדם יחסית רגיש לאנשים אחרים, אני חושבת. גם העבודה שלי היא עבודה עם אנשים, אפשר להגיד, עם מוגבלויות, אני לא... והיה בן אדם מקסים שתמיד היה תיקונה ממנו את האוכל לכלבים, לכלבה ולחתולים. והוא היה מביא לנו את האוכל וסוחב אותו, והוא בן אדם עם איזושהי מוגבלות שאי אפשר להתעלם ממנה, זאת אומרת מאוד רואים, אני לא אגיד מה כדי אני לא רוצה שהוא ידע, הוא בטח ידע שאני מדברת עליו, אבל רואים את זה. ואני הייתי בהיריון, והוא בא עם הסק שלו ותמיד מביא עוד גם סק לחתולים וגם לכלבה, וגם מביא עוד סקית של חטיפים, מתנה כזאת. ואני רציתי לקחת את השקית של החטיפים כדי לעזור לו. והוא סוחב והוא ככה צולע, אז הוא אמר לי, לא, 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 במצבך את לא לוקחת שום שקית. אז אמרתי לו, מה זה מצבי? אני לא נכה.
גוד.
ואז קלטתי מה אמרתי, ומרוב מבוכה התחלתי להגיד, לא, אין לי בעיה עם נכים, אני עובדת עם נכים. אני
עובדת עם נכים.
אני אוהבת נכים.
אני באה מנכות.
אמרתי, אמא שלי נכה, היה לה פוליו. אמא שלי באמת היה לה פוליו, אבל זה לא כאילו, התחלתי, והוא עמד מולי, והוא לא אמר כלום, הוא רק הסתכל עליי, ואני מרוב מבוכה.
הוא לא צריך להגיד כלום, זה כבר שם, זה הרגע מלאכתם של צדיקים נעשתה.
אני פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והמשכתי, לא הפסקתי לדבר. אמרתי את המילה נכה עם כל ההטיות האפשריות בזמן הזה.
נכה, אני נכה, אני אוהבת נכים, אני אוהבת עם נכים.
אמא שלי נכה.
אמא שלי נכה, היא גם הדביקה לאמא שלה, וואו.
אני אומרת לו, הבן זוג שלי הוא קרש, אבל זה לא נחשב נכות. עוד יותר.
כל זה אמרת?
הכל אמרתי, עיקיתי, פשוט עיקיתי.
וואו, מה זה? את בסדרה.
ממש, זה סצנה מאיזה...
ממשהו.
וואו.
זה לא נעים, זה היה מאוד מאוד...
שגם כל משפט עוד יותר רק משקיע אותך ומסבך אותך.
בדיוק, והבור מעמיק ומעמיק ומעמיק.
ואני מזיעה כולי, מזיעה.
הנה, אתה רואה, אני מזיעה, יש לי נכות בבלוטות הזה.
וכמובן שלא הזמנתי אותו יותר מהמרוב בושה, אז גם אין לו פרנסה ממני.
כן. תודה.
וואו.
לי, זה היה נהדר.
זה היה מדהים.
תודה רבה.
באמת, תדעי לך שזה היה מדהים. ביי.
טוב, מה, נחלק, נכון?
סמד נפלא.
כן, גם לי וגם התחלת. עם ההודעה הקולית של היתומה.
היא יתומה, אני מוכרחה ללכת. ליתומה הזו.
מה אני אשים לך? 300
שקלים.
כמה מביאים ליתומים?
מי יבוא?
אז 300 שקלים גם לאופטיקנה, גם לתחלת וגם ללי. הקולקציה החדשה של משקפי קטליה עכשיו באופטיקנה, שני זוגות משקפי ראייה רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. בוקר טוב רוני קובן.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, אני רוצה למצוא מקום שקט בשכונה כדי לדבר איתכם והכל פה.
אתה גר, איזה שכונה רועשת, למרות שלא שומעים רעש.
לא שומעים רעש, לא.
אה, זהו, מצאתי נראה לי, אני באיזה מקלט אטומי פה, לא סתם.
אוקיי. אנחנו מדברים לרגל העונה החדשה של יוצאים מהכלל, הסדרה הדוקומנטרית שלך, נכון? אתה כל פעם שם זרקור על קהילה אחרת.
נכון, היינו במחלקה סגורה בגאה, היינו ביחידה שמטפלת בדיכאון אחרי לידה, במחלקה להפרעות אכילה, דברים שאפשר לעשות רק בתאגיד הציבורי, והעונה הזאת כולה מוקדשת לאלימות נגד נשים.
אז זהו, אלימות נגד נשים, בעצם ארבעה פרקים, כשכל פרק עוסק בהיבט אחר של אלימות נגד נשים, נכון?
נכון, פרק ראשון עוסק ביחידת משטרה, שיש בה רק נשים, מפקדת, עובדת סוציאלית, שהם הקשר הראשוני עם נשים שרוצות להתלונן, וגם גברים שהוגשה נגדם תלונה. מבט מאוד מדיר מבפנים איך זה קורה ומה קורה שם. פרק שני במעון לנשים נפגעות אלימות, פרק שלישי במקום שמטפל, מנסה לטפל בגברים אלימים, בפרק האחרון והמרגש...
מקום טיפולי, כן, זה מעון טיפולי.
מקום טיפולי, יש שניים כאלה בישראל, קוראים להם בית נועם, והפרק האחרון זה על ילדים שגדלו במשפחות כאלה, מה קורה אותם 30-40 שנה אחרי.
וואו, מרתק.
מה, מה, מה היה המקום הכואב מכולם להיות בו, לחשף אליו, עבורך? לא באופן, אתה יודע...
הכי כואב היה לראות פנים על פנים את האוזלת יד של המערכת. זאת אומרת, לשבת עם אישה שהרגע בעלה השתחרר מעוד מעצר מספר 17 אחרי ששוב איים עליה, לא מעצר, עכשיו בכלא כמה חודשים, והיא חסרה תונים פחות או יותר, היא רצה לבית משפט, יש לה שלושה ילדים, רצה לבית משפט לבקש שהוא לא יוכל להתקרב אליה, צו הרחקה. בעל המשטרה עושים לה, יש דבר כזה שנקרא ועדת מאוימות, כדי לדרג את המאוימות שלה.
שמחליטים כמה את מאוימת?
עד כמה את מאוימת, מאפס עד עשר.
באמת, יש ציון לזה? יש דרגות?
לא, אין ציון, אבל יש דרגות, והיא בדרכה הגבוהה ביותר, זה ברור לכל הנוכחים שם, סצנה מאוד משרדית, בירוקרטית.
כן.
והאנשים שמקסימים, השוטרות מקסימות, אתה מבין? שבחילה תקצוב, אין להם כמעט מה לעשות בשבילה. לשלוח שוטרי סיור פעמיים שלוש, להיות בשבילה 24/7, אבל יש המון אמצעים שאפשר ללכות בהם, ואין כסף למערכת. גם המערכת וגם התקשורת הרבה פעמים, ולכן עשיתי את הסדרה הזאת, מגיעה לנושא הזה אחרי שנשים נרצחות.
נכון.
אבל אתם יודעים, זה 20 נשים בערך נרצחות בשנה. 23 אלף מתלוננות, ורק רבע מאלה שעוברות את זה בכלל מעזות להתלונן. זאת אומרת, יש כמעט 100 אלף נשים שחיות ככה בשנה. אנחנו מנסים בסדרה הזאת לשים מצלמה בתוך התופת, כאילו מתוך, מתוך החיים האלה. גם נשים שהן תחת הרדאר, גם נשים שמפחדות להתלונן. אבל הרגעים הכי קשים זה שאתה רואה נשים שכבר מנסות לעשות משהו ועוזרות אומץ,
והמערכת לא יכולה לתת להם מענה מכל מיני סיבות, או לפחות לא את המענה הטוב מספיק.
המערכת יכולה לתת להם מענה מאוד קטן, זה צעדים מאוד קטנים על תהליכים מאוד ארוכים.
ותגיד, מה ראית אצל הדור השני? מה ראית אצל ילדים שגדלו, מי שהיו ילדים ועכשיו הם מבוגרים וגדלו בבתים אלימים מאוד?
אני, הגיבורים של הפרק האחרון הם אח ואחות, הם גדלו בתוך סיפור אלימות באמת מזעזע, אבא שהיכה את האימא, ואז האימא בורחת עם האחות הגדולה, ואז הבן הקטן הופך לשק החבטות שלו, והם כן, הסדרה הזאת מראה ברמה פסיכולוגית את הנושא של העברה בין דורית. אתם יודעים, וזה פרויד וואן און וואן מול המצלמה, זאת אומרת, אתה רואה איך, וזה גם מחקרים מראים, שהרבה ילדים שגדלים במשפחות כאלה, הבנים, לא כולם חס וחלילה, אבל חלק גדול מהם הופכים לגברים אלימים בעצמם, והרבה מהבנות שגדלות במשפחות כאלה מוצאות עצמם בזוגיות
עם גבר כזה.
זאת אומרת, השרשרת הזאת, זה נורא, זה כללה לדמות.
דמויות של הזדהות.
והדמויות שאנחנו מראים שם הצליחו לשבור את השרשרת מצד אחד, מצד שני, כשאני בא אליהם לאיזו ארוחה משפחתית שכל השבת, אז הבעל של הגיבורה, של הילדה הבכורה, של גדל משפחה כזאת, אומר, מספר שכשהיא הייתה ילדה, האבא תמיד היה מעיף את האוכל מהשולחן בארוחת צהריים כשהוא לא היה מרוצה משהו, ועד היום הוא מוצא את אשתו 40 שנה אחרי מחזיקה את המפה של השולחן, כי היא פוחדת שמשהו רע יקרה.
זאת אומרת, כשיש איזה ויכוח, או יש סתם איזה אינוחות, היא מחזיקה את המפה של השולחן,
אפילו, אתה יודע,
כדי שכלי האוכל לא יעופו.
אפילו כשאין ויכוח.
אפילו כשאין ויכוח, מתוך איזה אינסטינקט, מתוך איזה וואו, וואו.
יש לה אינסטינקט נצבא בתוכה.
קומן.
איזה עצב. סיטואציה
של ארוחה משפחתית זה משהו שהוא בלתיים נגמר בפיצוץ.
מתח אדיר בפנים.
הילד שלה אומר, אנחנו כבר לא מחזיקים את ה... זה גם נחמה.
לזכות האפשרות לדבר על זה ולהתבונן את זה.
אנחנו חייבים לסיים ונספר גם על ההרצאה שלך. אתה רוצה לספר?
כן, זה מעבר חד.
מעבר חד, כן. פגישה בצוותא.
אני אגיד רק שהסדרה היום בערב אחרי החדשות בכאן 11.
נכון.
וההרצאה שאלתם, זה סתם מרגש, כי אני פעם ראשונה מופיע בצוותא, באחד במרץ, פותח קופות מה שנקרא. לשבור את הקיר הרביעי ולפגוש את האנשים, זה תמיד משהו מיוחד בשבילי.
שמה אתה עושה שם בעצם, ההופעה?
אני בעיקר מראה את מצד הקטסטרופות המקצועיות שלי, כלומר כל מיני רעיונות שנורא ניסיתי אבל לא הייתה כימיה וזה לא קרה, ואז איך המרואיין ואני לאט לאט התגברנו על זה ומצאנו את החיבור.
אז זה קורה בצוותא, אפשר לחפש, רוני קובן, הערב, אחרי חדשות בכאן 11, יוצאים מהכלל, תודה, ביי, בוקר טוב.
תודה רוני.
תודה רבה חבר'ה, תודה רבה רבה.
בוקר טעים מאוד, בחסות רשת ישרוטל, המציגה את פסטיבל ים. סוף שבוע קולינרי במלונות ישרוטל באילת, עם השפים המובילים בישראל. שף אורח מחול, סדנאות, הופעות ועוד. 9-11 במרץ, להזמנות כוכבית 5585 ובאתר ישרוטל.
הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ותכתבו מהם שילובי האוכל המוזרים שיש רק במשפחה שלכם.
או שלכם, לא דווקא משפחתה, המשפחה, נכון? זאת אומרת שאתם עושים, שאתם אוכלים.
אבל זה יכול להיות גם, נגיד, במשפחה שגדלתם בה, או משהו עכשיו חדש שהתפתח, אם יש לכם משפחה צעירה, אוקיי? או שאתם אוהבים שילובי אוכל מיוחדים ומוזרים, שאנשים...
שלכם.
שאנשים אבל מעקמים את העין ולא כך מבינים מה זה. למה אתם אוכלים ככה? ספרו לנו על שילובי האוכל המוזרים שלכם. הוואטסאפ הוא 0549994399, ואולי תזכו במכונת קפה. מתנת רשת ישרוטל, המציגה את פסטיבל ים אילת, סוף שבוע קולינרי מוזיקלי במלונות ישרוטל, עם השפים המובילים בישראל, גם מחול, סדנאות, הופעות, זה קורה ב9-11 במרץ. הזמנות באתר ישרוטל, כפוף למפורסם באתר. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר.
אז ביקשנו ממאזינים ששתפו אותנו בשילובי האוכל המשונים והמוזרים שיש לכם במשפחה או בעצמכם או בני ובנות זוג שלכם, דברים שאנשים לא מבינים איך אתם אוכלים את הדבר הזה.
סתם, שומענו כאלה לא מעט, אבל בואו תחדשו.
בטטה מבושלת ומאוחה עם אבקת שוקו מעל, זה ממש מעדן.
בטטה?
מבושלת ומאוחה עם אבקת שוקו מעל.
שזה עושה את זה כאילו מין מוס או קרם שוקולד כזה, אם מערבבים את הפירה
בטטה. אני חושב שזה עושה את זה בטטה עם אבקת שוקולד מעל. אני לא מבין, זה החול, זה לאכול חול.
לא, אבל אני חושב שאם אתה מערבב את זה בתוך הפירה בטטה הזה, זה נהיה קרם שוקולד. בטטאי, במקום לאכול קרם שוקולד. זה נשמע לי דווקא לא נורא.
נהיה בטטה עם אבקה.
לא, אבל האבקה נתמעת, אין אבקה.
השילוב של הטעמים לא נשמע נורא, אבל לדעתי ברמה הטכנית זה לא מצליח.
למה? אבקת שוקו היא נספגת בתוך הבטטה.
למה שהיא תספג בתוך הבטטה?
כי בבטטה יש נוזלים, כמו שאתה שם אבקת שוקו במים, נכון? אז היא נספגת.
אז היא נהיה שוקו, אז תשים טיפה מים ותשים את זה על הבטטה.
לא צריך, יש נוזלים כבר בתוך הבטטה המאוחה, ואז זה נהיה קרמי, זה דווקא לא נהיה דליל.
זה נשמע לי לא עובד. אני רוצה להגיד אני אנסה את זה, אבל אני לא אנסה את זה, לא, בשום אופן.
סבתא שלי הייתה מתגנת שניצלים, ואת הפסטה הייתה מערבבת עם השאריות של השמן ופעורי הלחם, זה הרוטב.
תשמעו, זה פשוט טעים, זה אי אפשר, מה, זה גרוע מאוד, גרוע מאוד, השמן השרוף אחרי התיגול של השניצלים, very bad, אבל להגיד לכם שזה לא טעים, טעים.
אני אפילו, נדמה לי שרק שבוע שעבר טיגנתי שניצלים, ואז שמתי צ'יפס בשמן של השניצלים שנשאר, וזה היה טעים.
בטח שזה הטעים.
זה היה טעים.
בטח שזה הטעים.
הצלחה.
שוקולד עם זיתים ירוקים, אמא שלי נהגה להכין לנו כזה קריך בילדות ועד היום.
הקריך עם ממרח שוקולד וזיתים ירוקים?
כן.
איזה מוזר.
זה באמת מוזר.
באמת מוזר. כי זה גם להגיד, זה טעים, זה טעים, ביחד הם בטח טעימים. זאת אומרת, יש לזה טעם פשוט של כריך לבית ספר. אין לזה טעם של משהו.
זה גם באמת באמת לא קשור. אני מאוד...
פשוט לא קשור.
לא, לא.
פיקולד, פיטה עם קוטג' ושוקולד.
אז אצלנו היה גבינה וריבה, או קוטג' וריבה.
גבינה וריבה זה עולם אחר.
או קוטג' וריבה היה אצלנו. כן, אבל שוקולד...
קוטג' וריבה זה גם עולם אחר. זה טעים.
אבל גם שוקולד יכול לעבוד. כשילוב של שוקולד וגבינה, יש עוגת גבינה, שוקולד, זה דבר טעים מאוד.
זה מעולם החלב והשוקולד, נכון?
למה חלה?
חלב.
חלב, כן, כן, כן.
אצלנו אכלו אבוקדו רק כחלק מהשילוש הקדוש, שניצל פירה ואבוקדו. לא ידעתי עד גיל מאוד מאוחר שניתן לאכול אבוקדו על לחם ולא כממרח צד לפירה והשניצל.
שזה גם הכי לא קשור לשניצל, הפירה ואבוקדו?
כן, למה זה לא קשור?
זה כאילו קשור כמו שעגבניה קשורה, זה לא איזה משהו...
מאוד קשור. אתה רוצה איזה עוד טעם. שניצל ופירה, שניצל ופירה, אתה רוצה שם עוד משהו. קר. אז הקור מגיע מהאבוקדו.
סבבה, אבל אני אומר, זה יכול להיות כמו עגבניה. זה לא שזה חייב להיות צרוב השלישייה הזאת.
לא, אתה אומר בלתי קשור במובן זה שיש לו קיום עצמאי. כן, בטח שיש לו קיום עצמאי.
אצלנו היו מכינים תבשיל של עגבניות עם שקדי מרק, רק עגבניות על המחבת, ובסוף מוסיפים אליהן שקדי מרק. טעים מאוד.
וואו, זה רעיון טוב.
לא, זה ממש לגדול בדירת שותפים.
שעובד עם מה שיש.
מה שיש, אבל לגמרי, כאילו. תבשיל עגבניות עם שקדי... תשמע, אולי באמת לא הכסף.
לא נראה לי שזה עניין של כסף. זה לא נראה לי.
זה יכול מאוד להיות עניין של כסף.
עגבניות פרוסות או חתוכות?
לא, תבשיל, עגבניות קצוצות ומבושלות, כן. ובסוף מוסיפים שקדי מרק, כן. מורותב עגבניות עם שקדי מרק.
זה כאילו נהיה מרק עגבניות כזה. עם,
לא, זה נהיה תבשיל, כי השקדי מרק שותים נוזלים.
נכון.
זה נהיה תבשיל כזה.
שאלה אם אתה שם אותם רק בסוף, שזה נשאר עוד קריספי, או שאתה מערבב את זה?
הם אמרו בסוף. מתכון במוסף האוכל של הניו יורק טיימס.
איפה רותם ליברזון?
בדיוק, אני לא רוצה זה. צריך להתקשר מישהו מוסמך שייתן את המתכון לזה. נו, באמת. תשים מתי שתשים ויהיה לזה טעם של כלום.
פסטה עם רוטב עגבניות, בולגרית וחתיכות אבטיח.
מה?
הרוטב עגבניות בולגרית עובד?
אחד משמעית עובד.
חתיכות אבטיח... לא מבין מה הקשר.
הקשר הוא הבולגרית, זה איזושהי תפיסה מטופשת, שהבולגרית היא מספיק טובה בשביל לתווך בין אבטיח לבין רוטב עגבניות. תשובה היא לא.
בדיוק, שגם הבולגרית היא הפלטפורמה של האבטיח ולא ההפך.
נכון, נכון, נכון.
מלאווח שמורחים עליו שמנת חמוצה וריבה.
מצויה. אז כמו למרוח הלחם, פשוט חמוצה וריבה, כי יותר טעים, כי זה מלאווח.
קונפלקס עם שמנת, מאז שאני ילדה אני אוכלת את זה, היום מלמדת את הבנות שלי לאכול ככה, זה מעדן.
שמנת חמוצה או שמנת מתוקה מהקרטונים של הבישול?
חמוצה.
זו שאלה טובה, יכול להיות שזה שמנת מתוקה במקום קונפלקס עם חלב.
אבל זה עושה בחילה אחרי, אי אפשר לאכול את זה סתם ככה.
אתה יודע שאני מכיר משפחה שבה כולם נוהגים בקפה לשים שמנת מתוקה במקום חלב, תמיד יש קופסת שמנת מתוקה במקרר ומוזגים לקפה.
בכמות כאילו ש...
בכמות של חלב.
של... מה?
כמו של... מה זה קטר?
שאם עושים נס לפעמים נורא חלבי, אתה יודע.
לא, רגיל, רגיל.
זה מאוד קרימי עושה את זה, אבל זה נראה לי גם...
עושה את זה מאוד עשיר.
כן, אבל...
המרקם לא באמת משתנה, השמנת המתוקה בתצורה הלא מוקצפת שלה היא נוזלית.
אבל היא לא, היא יותר נוזלית.
זה שרה נתניהו, זה עוגת ביסקוויט עם שרה נתניהו.
נכון, אבל היא יותר סמיכה מחלב, עדיין.
זה עושה את זה בעיקר עשיר יותר בטעם. אני, זה היה לי בלתי נסבל.
ברור.
שניצל תירס עם מייפל?
מסוג הדברים שאני יכול למצוא את עצמי, מאלתר לעצמי, אבל... קטע זה, יש לי איזה
תשעות. תהיה ת אם הייתי צריך איזה משהו קר, רטוב.
אני לפעמים
על השניצל.
אוכל שניצל טירה, שם עליו רוטב צ'ילי מתוק, למעלה. טעים?
אני לא אוהב רוטב צ'ילי מתוק.
זה ממש אבל ארוחה במפעל, כאילו, ארוחה שהיא מפעל, מבחינת
התעשייתיות. אתה לא בחדר האוכל, אתה חדר אוכל.
כן, אתה מנשנש את סטף ורטהיימר.
ממש, אתה, זה לא, זה לא. אני רוטב צ'ילי מתוק, אני גם לא אוהב את זה.
בריאות זה לא.
איך אני שונא רוטב צ'ילי מתוק.
אני מאוד אוהב, מאוד אוהב.
איזה דבק, איזה דבק עם סוכר.
אז זהו, אני תמיד קונה את אלה שהם ללא סוכר.
והמילה צ'ילי, מה?
יש כאלה שהם ללא סוכר. אותם אני מחפש קשה יותר למצוא, אבל...
לא, לא, סוכר.
כאלה שהם ללא סוכר.
אז ממה, אז מה...
או ללא תוספת סוכר.
אז מה ממתיק? לא, אז ללא תוספת יש סוכר.
בסדר.
כדורי פירה בתוך פיתה?
תשמע, קשה להתווכח עם פחממה בתוך פחממה. לא, קשה להתווכח עם תפוח אדמה בתוך לחם.
פופקורן עם קטשופ?
לא, לא, לא.
התשובה היא לא.
כן.
לא, מה כן? פופקורן עם קטשופ?
פופקורן עם קטשופ אפשר.
לא, אבל פופקורן הוא...
You child.
Yes.
באמת?
בקטשופ.
הכל עם קטשופ?
גם היה איזו תקופה שהיה קטשופ ירוק, ואני היחידה שקניתי אותו. זה היה אותו טעם בדיוק, אבל זה
היה בצבע ירוק.
כן, זה הגניב אותי.
מצוין. אני, אבל יש לי גישה כזו למיונז. הכל עם מיונז. נגיד שניצל, את אוכלים קטשופ?
קטשופ או קטשופ ומיונז.
אני רק מיונז.
ביחד.
במלא מלא מיונז על השניצל? וואי, איך אני שמח. וליד זה יש פתיטים מיונז גם על הפתיטים.
צ'יפס עם קטשופ או מיונז?
מיונז, בטח שמיונז, הכל מיונז, צ'יפס גם וגם.
קודם כל קטשופ.
צ'יפס גם וגם, מלא מיונז, קצת קטשופ, קצת קטשופ.
אני אוסיף פה מילה שתיצור שערה, חרדל.
ברור.
חרדל, צהוב.
ושים לב, תא צ'ילי המתוק, החריף, תוסיף טיפה.
ואז זה נהיה ספייסי מיונז.
ספייסי
כלום זה נהיה. חרדל זה פתרון לעיתושים. זה תבלין, מה אני אגיד לכם? תבלין, מה נשים כמון על זה? זה תבלין.
לא, לא.
חרדל זה לא ממרח. חרדל הוא לא...
נקניקייה, מה אתה שם?
מיונז.
גם בנקניקייה?
בטח שכן.
לא, גם וגם. גם וגם.
קודם כל, אני לא אוהב נקניקייה בלחמניה. מה שהוא עושה לי שם לא טוב. נקניקייה מחוץ ללחמניה ומלא מיונז.
יש עוד?
סלט ניצחון שזה אורז קר ומלפפון חמוץ.
אורז קר ומלפפון חמוץ?
אני רוצה לצאת נגד השם. סלט הפסד גם האופציה.
או סלט טקו.
ניצחון לא, ניצחון גדול לא היה פה.
למי ניתן את הפרס?
בטטה עם השוקולית הזה?
זה רעיון לא רע.
גם לא טוב. זה מה שיפה בו.
אני אבדוק אותו, אני חושש.
הוא לא מדבר בכל מובן לאף אחד.
למה הוספתי לאחרונה אבקת שוקו, וזה נהיה לי טעים?
אולי לצ'ילי מתוק.
לא.
לא, תן לו. שניצל טירס.
לא זוכר, אבל זה היה וואלה. אגב, זה לא היה איזה משהו מסעיר, זה פשוט הוסיף טעם של שוקו לדבר, כן? אבל...
לקינוח, למשהו מתוק?
לא, לא, לא.
מה זה לא? אז מה, לפסטה?
לא, לא, אני לא זוכר. זה היה משהו גם מרקם כזה. לא זוכר מה זה היה. אז מי שאוכל את הפירה בטטה עם האבקת שוקו, מקבל מאיתנו פולי קפה לחודש ומכונה של מותג בינז לחוויית קפה איכותי וטרי בבית, וזה מתנת רשת איסרוטל, המציגה את פסטיבל ים אילת, סוף שבוע קולינרי מוזיקלי במלונות איסרוטל עם השפים המובילים בישראל, ביניהם מלון ספורט קלאב שמערך את שפית נוף התמנה, הופעות חיות ועוד ים הפתעות, 9-11 במרץ, להזמנות כוכבית 5585 וגם באתר איסרוטל. אפי טריגר, פופטארט, אהלן, בוקר טוב, מה קורה?
מה קורה? תקראו לי אובססיבי, אבל אני חייב לתת לכם עוד עדכון על מצב הסרט אבטאר 2 בקופות, כי באמת...
האם יגיע לשני מיליארד או לא? זאת השאלה הגדולה, השאלות הקשות.
כן, בדיוק, אז שים לב, אתמול הוא חצה את הקאב של מיליארד ו-900 מיליון.
די, איך?
100 מיליון.
איך?
זה מדהים, תשמע, כנראה שבאמת הסרט ממש טוב. יש דיבור, מה שנקרא...
אגב, כולם אומרים שהוא לא כזה טוב, זאת אומרת שהוא טוב, אבל הוא לא כזה טוב.
ויכול להיות שהוא מספק לך חוויה, אתה יודע, על החושים, לכן...
רגע, אבל אתה יכול לחלק את זה בתוך ארצות הברית ומחוץ לארצות הברית?
לא, מחוץ לארצות הברית זה עיקר הכסף כמובן, בתוך ארצות הברית זה בסביבות ה-700 מיליון דולר.
שהוא עדיין, אבל לא, אפילו בטופ 3 של המרוויחים בתוך ארצות הברית, נכון?
נכון, אבל בחישוב הכללי הוא כבר במקום השישי בכל הזמנים.
וואו.
בחישוב הכללי.
כשהאבטר הראשון הוא מקום שני?
כן, והנוקמים סוף המשחק, הם מתחלפים ביניהם כל כמה שבועות. הוא עקף את ספיידרמן אין דרך הביתה, שהיה אחד הסרטים הגדולים של השנה שעברה, והוא כבר במקום השישי, והוא יגיע לשני מיליארד, שזה כאמור הברייק איבן, אין הפסדים לסרט.
בדיוק, זה עוד לא רווח, זה פשוט לחסות ההוצאות.
אבל זה מדהים, זה כבר הרבה מאוד שבועות, וזה ממשיך לצבור כסף בקצף.
אני לא יכול לתאר לכם, ככל שעובר הזמן, כמה לא בא לי לראות את זה. כמה הולך, עוד הולך ופוחת הסיכוי, זאת אומרת, ככל שגדל ההייפר שהוא גם הולך ופוחת הסיכוי שאני רוצה לראות את זה. נראה לי לשבת עכשיו 200 שעות ולראות את האנשים הכחולים האלה, עם האנטנות, מה זה?
אני חושב שאם היה לי ליד הבית קולנוע שהוא ברמה טובה מבחינת האיכות של ההקרנה והסאונד, הייתי הולך, אבל כל החוויות האחרונות שלי בקולנוע היו גרועות מאוד.
בינתיים אני מבקש ממך אביעד לצאת מאזור הנוחות, עלתה לה אני סומך יותר, ולצפות בפרק הפתיחה של הסדרה החדשה של HBO, The Last of Us, האחרונים מבינינו. אם אתם זוכרים, כבר לפני שבועיים הכנתי אתכם, אמרתי לכם שיש פה פוטנציאל לדבר הגדול הבא. הפרק עלה ביום שני והוא פשוט נהדר.
מה זה?
אז דיברנו על זה רק לפני יומיים, שהתחלתי לשחק במשחק מחשב הזה בעקבות ההמלצה של אפי, ואז אמרתי, צריך לסגור את החור הזה בהשכלה שיש לי כבר עשור, וזה משחק מחשב מדהים, כן?
כן.
אבל הפרק הראשון קיבל ביקורות מאוד טובות.
מאוד מאוד טובות, וגם הבנתי מאחיין הגיימר שלי שהחצי השעה הראשון של הפרק הוא כמעט אחד לאחד משחק המחשב מבחינת ה... כיצד מתחילה המגפה. זה, קודם כל, זה עלילה פוסט-אפוקליפטית על מגפה שהופכת אנשים לדמויי זומבים, לא בדיוק זומבים, זה קצת שונה. והגיבור, קוראים לו ג'ול, הוא מתבקש להעביר ילדה שיש לה חשיבות גדולה, ילדה בת 14, להעביר אותה דרך האזורים הרוסים של ארצות הברית. פוסט-אפוקליפטי, כמובן, אוכלוסייה נהרסה, הציביליזציה נהרסה.
אזור הנוחות ואני בינתיים חברים.
אבל באמת, באמת, אני ממליץ לך, אביעד, לנסות. כי הפרק הראשון מתחיל בכלל עוד לפני האפוקליפסה, ויש שם באמת בימוי יוצא דופן, שחקנים נהדרים. אני ממש 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 התאהבתי,
וכבר מחכה לפרק השני. אין לי סבלנות עכשיו.
וכמובן גם שזו הייתה הבכורה השנייה בגודלה השנה ל-HBO, כמובן בית הדרקון עדיין במקום הראשון, כי זה מותג הרבה יותר מוכר, זה מתוך משחקי הכס. אבל The Last of Us הולך לעשות הרבה הרבה רעש בזמן הקרוב. יש לי סיפור ממש מצחיק, תגידו לי כמה זמן יש לי לספר אותו.
יש 3 דקות.
אוקיי. הרופא הטוב, אתם מכירים, נכון? The Good Doctor.
כן, סדרה שהייתה טובה בעונה הראשונה ומגוחכת משם והלאה.
אז כמו הרבה סדרות אמריקאיות, היא קיבלה גרסה קוריאנית, שאגב זמינה גם בנטפליקס, רופא הטוב בקוריאנית.
כן.
ראו הקוריאנים כי טוב, והכינו עורכת הדין הטובה. הם קוראים לזה באנגלית Extraordinary Attorney Wu, עורכת הדין Wu היוצאת מהכלל, על עורכת דין שהיא גם על הספקטרום, וזה הפך לסדרה מאוד מאוד מצליחה של נטפליקס ברחבי העולם. גם בארץ היא הייתה המון המון בטופ 10, סדרה קוריאנית שנולדה מתוך הרופא הטוב הקוריאני. אז מה קורה עכשיו? אנשי הרופא הטוב האמריקאי ראו כי טוב, ומכינים ספינוף, The Good Lawyer.
The Good Lawyer, מה אתה?
The Good Lawyer שנולד מהספינוף הקוריאני
של הרימייק הקוריאני.
של הרימייק הקוריאני.
הרימייק הקוריאני של Good Doctor. מהספינוף לרימייק.
מרימייק לספינוף ורימייק. אז כמקובל בארצות הברית, זה בעצם יהיה מה שנקרא Backdoor Pilot. הפרק הראשון ישודר בעונה של הרופא הטוב. ואם יראו שהקהל אוהב את זה ויהיו נתוני צפייה טובים, אז יאשרו הפקת עונה ראשונה.
כמו שהם עשו אז עם בלטתי בגרייז אנטומי, היה פעם איזה סדרה בת שהם עשו.
נכון, 19 ופמייר פעה פרטית והכל.
נכון, פרייבט פרקטיס, בדיוק.
נולדת מתוך זה, מתחילה עם פיילוט בתוך הסדרה הרגילה. פליסיטי הפמן לא הקה לתפקיד המבוגרת האחראית.
פליסיטי הפמן?
כן, כן, היא קיבלה חנינה מהוליווד, היא חזרה לשחק.
נחמד מאוד. הזדמנות שנייה, נחמד מה?
נכון.
כי גם באמת עוד איתה ישר ושילמה על מעשיה והתנצלה ויאללה.
זה גם לא היה משהו מיני או אלים, זה סתם הייתה רמאות כדי להכניס את הבת שלה לבית ספר, הסתומה לבית ספר טוב.
נכון. ושחקנית מהסדרה התעשייה שאני מודה שאני לא רואה, הרבה אומרים לי שאני צריך לראות, היא תהיה העורכת הדין הטובה, אני לא זוכר את שמה. אז זה בדרך אלינו, והיום עלתה בדיסני פלוס לכל מי שהתאהב באוברי פלאזה בעקבות הלוטוס הלבן עונה 2, שחקנית שגילמה את הרפר, אשתו של ההייטקיסט. אז עלתה בדיסני פלוס סדרת אנימציה למבוגרים שנקראת ליטל דימון שדונת בעברית, שהשטן שמדובב אותו דני דוויטו הכניס להיריון אישה מה שנקרא בשר ודם, והבת שנולדת להם היא האנטי קרייסט, ובגיל 13 היא מתחילה לקבל כוחות דמונים. זה מה שנקרא אנימציה למבוגרים בשילוב עם אימה, ואוברי פלאזה מדובבת את האימא, את המחדורית שגידלה לבד בלי השטן.
אפשר דלאפ?
כן.
היא לא שחקנית טובה. יש לה פרצוף אחד, וראיתי גם סרט איתה, אמילי דה קרימינל, והיא אותו פרצוף לכל אורך הסרט ולכל אורך הלוטוס הלבן.
אני בלוטוס הלבן ממש אהבתי אותה. אני דאפ. דאפ, אהבתי אותה בלוטוס הלבן.
אני עוד ראיתי אותה בסדרה קומית שהייתה לפני זה, מחלקת
גנים ונוף, אותו דבר.
אותה דמות היא הייתה.
אותו, זה באמת, יש לה טריק, פוני עם טריק אחד.
יש לה באמת מה שנקרא resting bitch face, נדמה לי, זה הביטוי.
נכון, ככה נקרא. נכון, של ביטוי, מה רע לך כל הזמן?
ביטוי נוראי, כן.
ביטוי נוראי, אבל זה, מילא הפרצוף, זאת אומרת, הפיזיולוגיה שלו, אבל נסי קצת כאילו לעבוד עם זה, בכל אופן משחק הוא דבר שדורש טיפה יותר מגוונות. מגוון של הבאות.
יש כל מיני סוגים של שחקנים.
אבל את לא יכולה להיות אותו דבר בכל תפקיד שאת עושה. את לא מריל סטריפ, עם כל הכבוד לך, כן?
שהיא הדוגמה לאותו דבר בכל מה שהיא עושה, נכון? זה מבחינתך, כן. בסדר, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
ביי, יאללה, סיימנו. ביי, מחר.
ביי.
הבוקר.